אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
Black days of winter overthrew.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
The blossoms came and they brought you.
אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין על רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר גם נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור זוהר יניב בחרך, אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בחירה במחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני.
Trees came alive, bees left their hive, they came out to see you and the blossom, and the blossom.
שלום זוהרה.
שלום וברכה.
אנחנו מתכננות את המפגש הזה הרבה מאוד זמן, ולכן אני מאוד שמחה שהוא הגיע. ויש לי הזדמנות ללמוד ממך על אתנובוטניקה, שאנחנו תכף נגדיר מה היא, אבל מאוד מסקרן אותי להבין איך את הגעת לתחום הזה, שהוא לא ממש מוכר, אני חייבת לציין, לא בטוחה שכולם מכירים אותו. אפשר ללמוד שהוא כמובן כולל משהו שקשור לצמחים, בוטניקה וכולי, אבל אני לא בטוחה שכולם יודעים מה זה בדיוק, ותכף את תסבירי. ואני מסקרנית לדעת איך את הכרת אותו ולמדת עליו.
האמת שממש במקרה, ממש במקרה. אני עשיתי את הדוקטורט שלי בארצות הברית, בביוכימיה של הצמח,
כן.
בניו יורק, באוניברסיטת קולומביה. ואחרי כן המשכתי לעבוד בחקר הצמח, במכון לחקר הצמח בניו יורק, בבעיות של טפילים של צמחים, mm-hmm. שגם כן יש סיפור של ביוכימיה, איך הטפילים על צמחים, איך...
זאת אומרת, זה קשור בנושאים כימיים?
ביוכימיים, כן.
ביוכימיים.
ביוכימיים. איך טפיל מתביית על צמח, איך הוא גדל שם וכולו, ומה מייחד את הטפיל להיות דווקא על צמח אחד ולא על צמח שני שהוא מחוסן לגמרי.
כן.
ואז תוך כדי כך, המכון היה ביאנקרס, שזה קצת מצפון לניו יורק. ותוך כדי כך הלכתי לגן הבוטני בברונקס, שלא רחוק משם, ושמעתי שם סדרת הרצאות מבוטנאי זקן, שדיבר על צמחי מרפא. ואני הייתי ממש ממש בשבויה בקסם.
וזה אחרי שהיה לך כבר תואר ראשון או גם תואר שני?
כבר תואר שלישי.
זה כבר אחרי הדוקטורט.
אחרי הדוקטורט. הייתי דוקטורט, הייתי ביוכימיה של הצמח, ראיתי שאני עובדת על מחלות של צמחים, והתחלתי לשמוע פתאום על צמחי מרפא. והעולם הזה שלא נפתחנו אליו, זה לא חשופים אליו במשך הלימודים. אין שום הזדמנות ללמוד אותו כשאתה לומד תואר ראשון, שני ושלישי.
איך יכול להיות? אלה תארים כבר מתקדמים, אין אפילו לא חצי קורס בנושא.
ממש ממש לא. אם אתה לומד פרמקולוגיה אולי, אז אתה לומד קצת על תרופות מן הצמח, אבל בחיים הנורמליים של ללמוד הביולוגיה, אתה לא שומע על זה.
לא שומעים על סגולות של צמחים?
שומע שאספירין בא מצמח, שמורפין בא מצמח, אני הייתי ממש מאופנטת. וגם בגן הבוטני היה ספר של הרבליסט מאוד מפורסם מהמאה הראשונה לספירה, דיוסקורידס, מהמאה הראשונה לספירה, שהוא סיפור בפני עצמו, הוא היה רופא סיציליאני בצבא יוון, שליווה את הצבא בזמן המלחמות, ויכול היה לכתוב צמחים ולרפא אותם, את החיילים.
בשטח? זה מה שהוא היה עושה? הוא כן, היה כותב את הצמחים ובזמן אמת מרפא בעזרתם?
כן, אבל זה לא מספיק. מה שהוא עשה אחר כך, הוא יושב וכתב ספר שנקרא דה מטריה מדיקה, ספר מהמאה הראשונה לספירה, שלווה בציורים של צייר שאנחנו לא מכירים אותו, אנונימוס מה שנקרא, אבל הציורים הם כל כך מדויקים, שאפשר ממש לזהות את כל הצמחים, וזוהו כ-500-600 צמחים, זוהו בדיוק.
אני לא מאמינה.
והיום אנחנו יודעים, נשאר הספר הזה, ועל תחת כל צמח, הוא דיבר על הסגולות הרפואיות שלו, ברמה של המאה הראשונה לספירה, mm-hmm. אבל דיוסקורידס היה מדען בנשמתו, וזה מדויק.
זה מדהים.
בניגוד לספרים אחרים שהיו קצת פחות מדויקים, כן. שהיו הרבליסטים, שהיו... בתקופה ההיא.
מה שמדהים אותי זה שיש צמחים שהם כל כך דומים, וכדי לצייר אותם
בצורה שאת תוכלי להסתמך על הציור, צריך להיות באמת איש של דקויות.
לא, הספר מדהים, כדאי לראות אותו.
וואו. אז את נתקלת לנו, בו שם?
נתקלתי בו שם.
בגן הבוטני?
כי יש העתק משנת 500 לספירה אצלם בגן, ועוד העתק אחד בווינה, בספרייה, והציורים הם על קלף בגודל גדול, ציורים מדהימים, מדהימים. יש לי איזה שני פקסימיליות במסגרת תלויות במעבדה שלי.
באמת?
וציורים מדהימים, ממש, וואו. ממש.
אז זהו, זה שבר אותך?
זה שבר אותי, ואז בסוף הקורס קניתי ממנו את כל השקופיות. אז היו סיפור של שקופיות, ושחזרנו ארצה, חזרתי עם קופסאות של שקופיות, ואמרתי, את זה אני רוצה, וזה לחקור. אני רוצה לעבוד. אחר כך היה לי עוד מזל אחד, שהגשתי בקשה להתקבל למכון וולקני לעבודה כחוקרת, אז יעדו אותי למחלקה למחלות צמחים. אבל היה
כן,
אז...
זאת המומחיות שלך, כן? וזה היה PhD.
אבל היה אז ראש מכון פתוח שהוא רצה לקלוט ישראלים חוזרים, והוא אמר, תסתובבי ברחבי המכון ותחפשי לך מה, על מה את רוצה לעבוד. אבל אני רוצה שתי דרישות. אחת, שאת תגידי איך את יכולה לתרום להם, והדרישה השנייה, שבראש המחלקה יגיד שאת יכולה להוסיף לה.
כן, שגם הוא יאשר את זה.
שגם הוא יאשר. אז הסתובבתי בדיוק, נפתחה המחלקה לצמחי מרפא, ופרופסור דן פלביץ' ז"ל, שהיה איש גידול צמחים, הוא ידע, אגרונום, ידע לגדל צמחים, הזמין אותי להיות בצוות, ועוד היה לנו גנטיקאי אחד, פרופסור אריה לוי, היינו שלושתנו בתחילת המחלקה לצמחי מרפא, וזה ממש הגשמת חלומות.
זה מדהים.
היה ממש פנטסטי.
ותגידי זוהר, זה מקובל שאת מסיימת את ה-PhD בנושא X ומיד, או כמה שנים מעטות אחרי שסיימת, את עושה סוויץ' כזה בנושא של המחקר ועוברת לחקור משהו אחר?
כן. תשמעי, זה, לפני שמתחילים את הקריירה, אפשר עם הכלים של הביוכים מהם בידייך, ואם מדברים על צמחים הרבה, מדברים על חומרים כימיים שנמצאים בצמחים, זה ביוכימיה של הצמח, או הכימיה של הצמח, אז זה לא לגמרי רחוק.
כן.
לגמרי, הכלים היו לי כלים מדעיים.
כן.
והנושא היה יותר מעניין מבחינתי מאשר לעבוד על מחלות.
כלים מדעיים רלוונטיים, כי את אומרת שזה לא רק מספיק ביולוגיה, אלא באמת הביוכימיה של הצמח, נכון. היא רלוונטית גם לצמחי מרפא.
בוודאי, בוודאי. כן. כי אנחנו בעצם מדברים לא על מעשה כשפים, אלא על חומרים כימיים שנמצאים בצמחים, ובעזרתם אנחנו יכולים להסביר את הפעילויות של הצמחים.
אתנובוטניקה זה תחום יחסית צעיר באקדמיה ביחס לתחומים אחרים, או שכבר אנחנו לא מתייחסות אליו בתור צעיר?
זה לא תחום מבוקש במיוחד, כי אין אפשרות ללמוד אותו בצורה מסודרת. הרבה סטודנטים באים אליי ואומרים, זה הנושא שאנחנו רוצים להתמחות בו, איפה יש?
איך אין. אפשר?
אין כיוון אליו, הוא לא נושא מוגדר יחסית, הוא נושא כאילו אגבי, אבל הוא די ותיק.
כן.
הוא די ותיק.
אז מה התשובה שאת נותנת? תלמדו טובים בביוכימיה? ואז איכשהו אחרי האקדמיה היא דווקא הדרך ללמוד אותו?
לא, אני אומרת
להם
ללמוד ביוכימיה של הצמח, ולנסות לעשות עבודת מחקר או למאסטר או לדוקטורט, באחת המעבדות שיש כמה כאלה בארץ, שמתעסקות בנושאים האלה. יש מעבדות שהן לא ממש במחלקה לצמחי מרפא ובמחלקה לאתנובוטניקה, אבל מעבדות שמתעסקות בהשפעת החומרים בצמח לרפואה ולבריאות האדם.
כן.
נכון, יש מעבדות נניח לתבלינים, לשמנים ארומטיים, למעבדות לחקר הסרטן, דברים כאלה ששם יהיו, זה לא בהכרח אתנובוטניקה, לא תמיד הם יתחברו עם האתנו.
כן.
אבל הם יתחברו עם צמחי מרפא יותר בצורה מודרנית. אהה. האתנו זה פחות מבוקש.
אז בואי באמת נגדיר מה זה אתנובוטניקה, ומההגדרה הזאת אנחנו נוכל גם לצאת להבין את התחום בישראל, שאני סקרנית לדעת, וגם אחר כך ממש ניכנס יותר לעומק, נלמד קצת על ההיסטוריה שלו, ועל איזה כלי מחקר יש כדי לחקור אתנובוטניקה, אבל ניתן לזה הגדרה.
קשה קצת להגדיר את זה, אני הייתי אומרת, האתנו, הקשר בין האדם לצמח, והקשר בין האדם לצמח זה בעצם איך האדם למד על הצמחים. כי הצמחים הם יותר פסיביים כן. בנושא הזה. אבל זה גם כולל רפואה, זה גם כולל סמים, זה גם כולל שימושים אחרים. של כל השימושים של הצמח, זה גם כולל שימושים לכישוף נגיד, או לרפואת בעלי חיים. אפילו מאכל, אם אוכלים ממש את הצמחים כמו שהם.
כן.
זה כל הנושא של תועלת הצמח בידי האדם, שהאדם חוקר איך הוא יכול להנות מהצמח, לטובתו.
כן.
את כל המדע הזה של המגע בין האדם לצמח, הוא אתנובוטניקה.
אז כמו שתיארת לי, את הגעת חזרה לישראל, ואת בעצם ממקימי התחום בארץ?
כן, כן, בהחלט כן.
אז ממש לא כן. היה כאן מחקר שעסק
לא
בכלל מחקר, הרבה?
לא היה מחקר, היה לנו מזל שממש בשנה הראשונה או השנייה לפתיחת המחלקה, פנו אלינו מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח, שזה אז היה משרד המדע, וביקשו מאיתנו לעשות סקר צמחיית הארץ כמקור לתרופות. Mm-hmm. וזה בעצם אתנובוטניקה. אמרו לנו, תשוטטו בארץ, קחו כמה שנים, קח תקציב, תשוטטו בארץ ותעשו תיעוד של נושא שהולך ונעלם. Mm-hmm. ותראו מה אתם יכולים לתעד את צמחיית הארץ כמקור לתרופות. כאשר הרעיון התועלתי היה, זה אחרי שיהיה לנו אינפורמציה עממית, נוכל מתוכה לבחור דברים בעלי ערך שיהפכו להיות מקור לתרופות שלא מכירים אותם, תרופות חדשות, כן. שיחייבו מדע ומחקר יותר מודרני במעבדות.
כן, כדי למצות, לראות כדי למצות מה קורה בצמח, פעילות, כן, איזה סוג של פעילות.
הרפואית, על מודלים שונים וכולו.
והיה לך לאן להשוות מבחינת איזה שאיפה, מודל לחיקוי של אוניברסיטאות או של מחלקות בעולם שכבר עשו את זה, או מיפו היטב את הצמחייה של המרפא, למשל האירופית או האמריקנית.
כן, 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 יש היו כמה ספרים. למשל בצפון אמריקה יש את שולטס, שהוא ממש, יש לי את הספר שלו במעבדה, הוא הקדיש את חייו לחקר האתנובוטניקה של האמריקן אינדיאנס,
הילידים האמריקנים.
הילידים
כן.
האמריקנים. ושם יש עולם ומלואו, מדובר בכיף הרבה יותר גדול מאשר בארץ, מאות צמחים, כאשר הוא ניסה לתעד, איך הוא יתעד? אלה שהגרו לאמריקה לא מכירים את הצמחייה האמריקאית.
כן.
אז הוא חייב לדבר עם הנייטיבס, עם הילידים. וזה נתן את הבסיס לאתנובוטניקה, איך אתם ממצים את האינפורמציה בצורה הכי מדעית על ידי שיחות עם הילרים, עם מרפאים, שהם יודעים את זה בצורה אמפירית, בגלל שהם מכירים את הצמחים, ולאט לאט אוספים ידע כזה שהוא יהיה מספיק מדעי כדי לעשות ממנו אחר כך מחקר מבוקר.
וזה בעצם כלי המחקר? השיחות עם האנשים? זה כלי המחקר העיקרי של אתנובוטניקה?
בשלב הראשון כן. בשלב הראשון שמתעדים, צריך לאסוף את האינפורמציה בכמה שיותר בצורה מדויקת. יש לזה שאלונים בצורה מסודרת. אני תמיד מראה את השאלונים לסטודנטים שיראו מה בעצם צריך לשאול.
ולא לחרוג מזה, משום שכל חריגה הרבה פעמים יוצרת איזושהי הטיה או עיוות של הידע.
נכון. צריכים, יש שאלות שחייבים לשאול אותם, ואם שוכחים, אז חסר לנו חומר שאחר כך במעבדה את יכולה לעשות טעויות ולחזור על זה כדי לאסוף אינפורמציה שכבר קיימת.
כן.
ויש לנו כמה דוגמאות. נדבר על זה אחר כך.
נכון.
וכשנדבר על אתנובוטניקה של ארץ ישראל.
כן, אנחנו נגיע גם לזה. אז זה השלב הראשון, את אומרת. ומה אחר כך, אחרי איסוף הידע או השיחות, השאלונים בשטח?
טוב, זה לוקח כמה שנים טובות.
האיסוף של הידע?
האיסוף של הידע. קודם כל, את צריכה לאתר עם מי את מדברת, אותם אינפורמנטים שקראנו להם בדוח, או בעצם הם הילרים. Mm-hmm. איך את מתעדת אותם, איך את מאתרת אותם, כן. כדי שיהיה לך עם מי לדבר, הם הנקודות משק שלך עם העם, מה שנקרא.
אז לא זה... כולם קשירים לספק
לא
את הידע?
את צריכה שיהיו, אנחנו עשינו חוק, שהוא פחות או יותר מקובל בעולם של האתנובוטניקה, זה שלפחות 3 או 4 אינפורמנטים כאלה, לפחות 3 או 4 אנשים בלתי תלויים בכפר קטן, כשמגיעים לאיזה כפר, לפחות 3 או 4 אנשים בלתי תלויים יעידו על אותו אדם שהוא גר בחוב הזה וזה בקומה שנייה, או הסבתא שלו, שהיא ההילרית, היא זאת האינפורמנטית.
זאת אומרת שהקהילה מגדירה אותם בתור מקור סמכות.
כי אם נכנסים לכפר ושואלים, מישהו אומר, כן, תעלו למעלה, הסבתא שלי, היא יודעת הכל, אבל היא לא ידועה בכפר, אז היא לא הילרית מספיק ידועה. אנחנו צריכים מישהו שהוא מבוקש מספיק. שוב, זה לא משהו מדעי.
זאת אומרת שיש לו איזושהי הוכחה. אם הקהילה אומרת שהוא מבוקש, או אנחנו רואות מהקהילה שהאדם הזה מבוקש, זאת אומרת שאולי היו לו מקרי הצלחה, או שהוא ידע לפנות אליו.
שאליו באים, אין לו תעודות. אין לו תעודות.
בוודאי.
אבל אליו באים, הוא הידען. הרבה פעמים הוא גם בן של ידען. שגידו, זה עובר בירושה. כן.
אז בעצם התעודה שלו זה העדות הקהילתית.
נכון.
הדרישה הקהילתית.
אז השלב הראשון היה לחרוש ולמצוא, ומצאנו כאלה למעלה מ-100 אינפורמנטים בכל רחבי הארץ, כי היינו, המחקר התפרס על כל הארץ.
כן. אז בישראל...
בשנים האלה זה היה גם עד הר סיני, זה היה גם כלל את סיני, שנתנו לנו הרבה מאוד צמחי מרפא מעניינים.
מדהים.
ומה שהיה עוד מעניין, שכשהתחלנו את זה, שאנחנו מדברים על שנות ה-80, לא היה מרפא אחד שהיה יותר צעיר מבין 60. הצעיר ביותר היה 60 ומעלה. יש לנו את הרשימות שלהם, כולם מודפסות בדוח שלנו.
איך זה יכול להיות? איך אתם מסבירות את זה?
הצעירים לא הלכו על זה. גם היום הם לא הולכים על זה. ביום אנחנו מוצאים אותם בבתי ספר לרוקחות, הם רוצים להיות רוקחים, היורשים של ההילרים הולכים להיות רוקחים.
אני חשבתי שדווקא זה משום שזה ידע שצריך לרכוש אותו עם הזמן, לוקח זמן, ולכן האנשים האלה היו מבוגרים, או שהם ירשו את התפקיד מההורים שלהם בגיל מאוד מאוחר, הם חיכו שההורים שלהם יצאו, מה שנקרא לפנסיה, במרכאות. אבל את אומרת שזו דווקא בחירה מודעת.
כן, כן. אני חושבת, אנחנו עסקנו, אחת המסקנות שלי בכל אופן, זה שבארץ, האתנובוטניקה אתנית, השורשית, סובלת קצת מהגודל של הארץ, שהיא ארץ קטנה, והקרבה של מרכזים רפואיים ממש. אז אם בכפר הקטן רואים שאם מישהו ממש חולה, לוקחים אוטו, מביאים אותו לבית החולים, אז האדם הצעיר רואה שהיכולת של ההילר היא לא כל כך גדולה, היא קצת מוגבלת. במקומות כמו דרום אמריקה, או אפילו כפרים נידחים באיטליה, שם החוזק של האתנובוטניקה הרבה יותר גדול.
כן, כי זה בעצם כן. הפתרון המיידי הכי זמין.
נכון. וואו. ולא עד שמגיעים, נניח בדרום אמריקה, עד שמגיעים לבית חולים ממש, או לרופא ממש, אז מי שעוזר זה הרפואת הצמחים הקיימת. בארץ קצת סבלנו מהקרבה ומההערצה גם של הרבה משפחות בכפרים לרפואה המודרנית, כן. המבריקה הזאת, הלבנה עם החלוקים הלבנים.
כן.
אז זה קצת חבל, ולכן טוב מאוד שתיעדנו כל עוד יש מישהו שיעיד על הצמחים, אחרת הנושא ילך ויעלם.
כן, גם אם זה לא התיעוד, יהיה בשימוש, התיעוד הוא חשוב.
התיעוד, ולכן גם משרד המדע חשב שהתיעוד חשוב, כי לא היה תיעוד מסודר כזה בארץ לפנינו, לא כן. היה דבר כזה.
אז דיברנו על כלי מחקר אחד, שזה האיסוף, או שיש בו גם את השלב הקשה של האיתור, האנשים הרלוונטיים שיכולים באמת לספק את הידע המהימן, ואז אחרי השלב של איסוף המידע, מה עוד אתנובוטניקה צריכה
לא,
לעשות?
עוד לפני איסוף המידע, יש את הנושא של זיהוי הצמח באופן אבסולוטי, מפני שאם אתם רק נכנסים להילר כזה הביתה ורואים על השולחן צמחים תכונים והוא אומר רקפת. ואנחנו רושמים הרקפת הזאת, האבקה הזאת שראינו זאת רקפת וזה טוב לתחורים. והיה לנו כבר מקרה כזה ואז באים להילר אחר ורואים אצלו אבקה כזאת ואומרים שזה לתחורים אבל הפעם הם נותנים שם אחר.
לא רקפת.
לא רקפת, שם אחר. והיה לנו ככה סיפור שהיו בערך 6 צמחים שונים לפי ההילרים, שכולם היו טובים לתחורים. ואמרנו במעבדה, אמרנו, וואו,
6 צמחים
זה,
שונים?
כל כך הרבה 6, מה זה פתאום התחורים האלה שהפכו להיות מכת מדינה?
פופולריים.
ואז אמרנו, רגע, שמות, בואו נראה מה הצמח. וחזרנו להילרים, וזה לוקח זמן, לכן האיסוף זה עניין של תהליך. אמרנו, תראו לנו את הצמח, ומה התברר?
שזה אותו צמח?
שזה אותו צמח שיש לו 7 שמות שונים.
לא נכון. בתוך הארץ יש לו 7 שמות שונים?
7 שמות כינויים, כינויים, יש כינויים. יש הרבה כינויים בשפה הערבית והעממית לצמחים.
מדהים.
והכינויים יכולים להיות כל מיני כינויים מאוד מאוד ציוריים.
אהה, ואז ראיתם את הצמח, זיהיתם,
ואז הופך להיות תנאי שכל, בכל איסוף נתונים צריך להיות... הנושא הזה שצריכים לחזור לפעמים שנה יותר מאוחר, אבל צריך לראות את הצמח, לאסוף אותו ולשמור אותו בהרבריום, ואנחנו באמת אחר כך שמרנו את כל הדוגמאות של הצמחים, שלא יהיה בלבול.
הרבריום? אוסף של הרבס,
של הסבים?
אוסף של הסבים, כן. כמו שפעם היו מייבשים צמחים, מי שייבש אותם בשיעורי בוטניקה ובית ספר עממי, ייבש צמחים בניירות.
אז הרבריום, איפה הוא יושב? ההרבריום היה הישראלי.
אז היה באוניברסיטת תל אביב, אבל היום יש לנו בנק הגנים, שזה יותר מדעי. אז אנחנו ממש אוספים זרעים של אותם הצמחים. יש לנו את בנק הגנים לאותה מטרה. מדהים. והיום בבנק הגנים הישראלי, שיושב במכון וולקני, יש מחלקה מסוימת או חלק מהבנק מיועד לצמחי מרפא, לאיסוף של זרעים של צמחי מרפא, ואז נצטרך להנביט אותם בשביל לראות איך הם נראים.
כן.
אבל הרבריום זה אוסף מיובש. שהיה קיים. אוסף של צמחי מיובשים, שאפשר יהיה אחר כך לפתוח ולראות מה הפרטים שבו.
הבנתי. יפה, אז יש לנו שלב של איתור, הסמכות של הידע, ואז איזושהי היכרות עם הצמחים שהם משתמשים, ואז הזיהוי של הצמח.
הזיהוי של הצמח.
מה השלב הבא?
אחר כך, השלב הבא זה לאתר בדיוק מה המקום האידיאלי שבו הצמח גדל, כי זה גורם מאוד חשוב. אם אחר כך אתה תרצה לגדל את הצמח, כמו שאנחנו מגדלים במכון וולקני את הצמחים למחקר, כדי אחר כך לראות מה החומרים הפעילים וכולו, אנחנו צריכים לדעת מה התנאים האידיאליים לגדל את הצמח. כי חשוב מאוד ההשפעה של תנאי סביבה. זה אחד הנושאים שעבדנו עליהם הרבה מאוד במשך השנים. השפעה של תנאי סביבה של הצמח, על איכות הצמח כצמח מרפא.
כן.
וזה מתבטא בריכוז של חומרים פעילים. שאתה יכול לגדל צמח, אפילו כמו ננה. אם אתה מגדל אותו במקום רווי מים וכל הזמן משקה אותו, כמה ריח כבר יהיה לו? אתה יכולה למולל עלי של ננה וכבר לא יהיה לו כמעט ריח כי הוא מהול מדי. אז לננה ולצמחי תבלין אחרים, עדיף בדרך כלל מקום חצי יבש, כמו שוליים של הרי יהודה, או שוליים של הרי הכרמל, ששם יש קצת פחות מים, והאינטנסיביות של החומר של התבלינים היא הרבה יותר חזקה.
כי הם לא מבולים במים. אז יש בעצם תנאים אידיאליים שהם דווקא לא בהכרח אינטואיטיביים. אני חשבתי שהרבה מים יכול דווקא לשמח כל צמח. אבל את אומרת...
הוא משמח את הצמח, העלים יהיו מאוד מאוד גדולים, אבל אולי כמות החומרים תהיה יותר קטנה.
כן, אז לאדם שמחפש תבלין במקרה הזה מהננה, את הטעם הדומיננטי, אז דווקא עדיף לא למהול ביותר מדי מים.
נכון. אז בכלל, קודם כל היינו שואלים את ההילרים, מאיפה אתה אוסף את הצמח שלך? ואחר כך הולכים לספרים ולראות הצמח המסוים הזה שזהינו אותו, שהוא אוסף אותו נניח מכפר על יד הרי יהודה, מה אזור התפוצה הקרוב אליו, אחר כך מה אזור התפוצה העולמי. וזה חלק מהנושאים שתיעדנו באינפורמציה שלנו מדעית, מה אזור האיסוף, מה אזור התפוצה הישראלי, ומה אזור התפוצה הכללי.
וכך את יכולה ללמוד על התנאים שבהם באופן טבעי הצמח הזה מעדיף במרכאות לגדול.
בהחלט, כן. כי אז את יכולה למצוא אותו צמח שגדל באזור לא נכון, ולא יהיו לו חומרים פעילים.
וואי, זה מגיע.
היה סיפור גם שבזמנו יבאו את צמח הסנה ממצרים. צמח הסנה זה צמח משלשל, כמו תי סנה.
כן.
צמח משלשל, עד היום משתמשים בו. תי שמוזר למערכת העיכול. תי סנה שמאוד מקובל באירופה, מאוד מקובל. צמח ידוע מקדמת דנה.
כן.
צמח שיודעים, בדיוק יודעים את החומרים הפעילים בתוכם, אבל אף אחד לא תורח לבודד את החומר הפעיל, כי מספיק לקחת את התרמיל של הסנה או את העלה שלו, לטחון אותו ולבלוע אותו בתור התה. אפילו יש, אפשר להשיג כדורים וחנות לטבע, שבפנים את פתחת הכדור, זה בעצם הפקה של עלה או של פרי.
באופן ישיר, לא יכולים להרבב את זה עם משהו.
לא צריך לעשות שום מיצוי. זה הכי קרוב לטבע שאפשר.
מעניין, כי את כאן בעצם פותחת לי צוהר לכך שנגיד שגיליתי איזשהו צמח, זה בכלל לא מספיק. עכשיו, יכול להיות שאם אני אפורר אותו, אז יהיה לזה אפקט, אבל יכול להיות שלא. ואז צריך לראות איך אני בכל זאת ממצא, זאת המילה נכון. שאתם משתמשים בה, את הצמח. האם נכון. אני צריכה להפוך אותו לשמן, האם הוא בכלל מפיק שמן, האם אני צריכה... לא יודעת, איך עושים את זה? נשמע לי כמו לחסות את העיניים וללכת בחדר חשוך, ולחפש, את יודעת, עם הידיים לכל הכיוונים.
נכון.
אז איך עושים את זה?
טוב, חלק מהידע קיים. חלק מעל, על הסנה, למשל, הידע קיים במסורת. את רואה שאנשים ששותים תה סנה פשוט קוטפים את התרמילים, או את העלים, ושמים על זה מים רותחים, ושותים את זה. את כבר יודעת במסורת שככה זה עובד. ואחרי שחוקרים את החומרים הפעילים, רואים שיש כמות מספקת של חומרים, כי זה משלשל, את לא רוצה שעוצמת השלשול תגדל הרבה יותר, זה לא יהיה נעים. אז מה שרציתי לספר, שבאותה תקופה, היו זה שנתיים, שהתלוננו ליבוא ממצרים, שזה לא משלשל בכלל. קנו את הצמחים, את צמחי הסנה ממצרים בזלזול. ואז התברר שזה בא מאזור במצרים שלא היה מתאים לסנה, והחומרים הפעילים נעלמו.
נעלמו בגלל הדרך נעים?
לא נעלמו, אבל הם היו בכזה ריכוז נמוך, שזה לא עשה כלום. אז כל צמח צריך שיהיו לו את התנאים המינימליים, הכי טוב, האופטימליים.
כן.
שהחומרים הפעילים יהיו שם. אני תמיד אומרת לסטודנטים שהצמח זה לא קופסה שפותחים אותה והכל שם. זה אורגניזם חי, הוא חי. והחומרים בו נוצרים בזמן מסוים, מגיעים לשיא שלהם בזמן אחר ונעלמים בזמן אחר.
זה דינמי.
צריך דינמי. וצריך גם לדעת איפה. אז זה הדבר הנוסף שאנחנו שואלים את ההילרים. מה אתם אוספים? אתם אוספים את השורשים, את הפרחים, את העלים, מה אתם אוספים? כי לפי התשובה של ההילר אנחנו נדע, למשל בבונג רק פרחים. לוקחים פרחים של בבונג, נכון? עושים איזה תל העיניים להרגעה, כי החומרים הפעילים נמצאים בפרחים. כן. אז אם לא היינו יודעים איזה, היו אומרים לנו בבונג, לוקחים את כל הצמח, אבל החומר הפעיל, זאת אומרת, ההילר כבר אומר לך מה כדאי לך לאסוף.
וזה טוב גם בשביל האדם, כי הוא בעצם לוקח את החלק שיעיל בשבילו, וגם נכון. בשביל הטבע. זה טוב לשימור של הצמח, כי במקרה הזה אני לא עוקרת את הצמח נכון. מהשורש. אני יכולה רק לקחת את הפרח. אז זה גם משמר לנו את המשאב, את המשאב, סליחה, לזמן הארוך. מעניין. אוקיי, אז אספנו כבר, מה השלב הבא?
אספנו, וגם עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, זה איזה תקופה בשנה אוספים את הצמח. גם כן שאלה שנדבר על הסירה הקוצנית אולי בפעם הבאה,
כן.
אז אני אספר סיפור ממש מדהים, מה קרה עם עונה.
כן, אנחנו ניתן כן. מקרי בוחן, כן. אז בעצם העונה קשורה לתנאים אופטימליים או שזה...
בוודאי, יש חומר שהוא לא יימצא בצמח רק באביב נניח, או רק ב... בסתיו.
בגלל המחזוריות בגלל של החיים המחזוריות. של הצמח.
או למשל, שעה ביום, סיפור קלאסי, זה למשל פרג האופיום. כשמסתכלים מתי חולבים את האופיום מהפירות של הפרג, הרי חולבים את החלב הזה, שהוא האופיום, מהפירות של פרג האופיום, שלא כן. גדל בארץ. ומסתכלים מתי הם עושים את זה, ורואים שהם יוצאים לשדה רק באמצע הבוקר, באיזה 10 בבוקר, לא קודם ולא אחר כך. והתפלאו למה? עכשיו, מה יש לנו באופיום? בין המרכיבים האופיאטיים יש לנו מורפין, מורפיום.
כן.
אז עשו, החוקרים עשו, כדי לפתור את התעלומה הזאת, הם עשו עקומה, ובה הם אספו חלב או אופיום, מפרגים מ-6 בבוקר ועד 8 בערב.
כן.
ובכל שעה הם מדדו כמה אופיום, כמה מורפין יש באופיום הזה.
כן.
ומתברר שיש עקומה עולה, הכמות המקסימלית של מורפין בתוך האופיום היה ב-10 בבוקר. איך הם ידעו את זה?
איך הם ידעו את זה באמת?
שאלה גדולה.
אולי הם עשו את זה על פני מספיק זמן. ואז הם הבינו.
כן, היה להם הרבה זמן. ניסוי ותאייה, ופתאום מישהו עשה את זה בעשר, הוא היה עצל, הוא לא קם בבוקר, בעשר בבוקר, וואו, כמה מורפין.
ואז הוא לא סיפר לחבר'ה. עד שבסוף כולם ראו והבינו. זה מדהים, כי את באמת מדברת כאן על ידע שמצטבר בתהליכים שהם איטיים, ושהם קוראים באופן טבעי. זה חריג, זאת אומרת, נכון שהאקדמיה עובדת בכל מיני תהליכים, וגם לפעמים התהליכים הם ארוכים, כדי לקבל תוצאות מהימנות, או לטווח ארוך שלפעמים הרבה פעמים, השאלה היא לטווח ארוך, אבל כאן הידע ממש קרה באופן טבעי, על פני הרבה מאוד זמן.
נכון, וזה ידע שאם לא מתעדים אותו, ילך לאיבוד, אז התיעוד הופך להיות משהו מאוד מאוד חשוב. משהו מאוד מאוד חשוב.
יש לנו מושג למה דווקא ב-10 בבוקר, משהו עם קרני השמש, משהו עם המחזור היומי של הצמח,
באופן ביוכימי יקר, אני אגיד רק שהאנזימים שמסנטזים את המורפין, שהוא האופיאט הסופי בשרשרת, הרי יש, מתחיל מאיזה אופיאט פחות פעיל, יש למשל גם קודאין בדרך.
כן.
האופיום מכיל גם קודאין, שידעו לנו כנגד שיעול. והמורפין הוא האופיאט האחרון, הלא גמור. איכשהו האנזים עובד במיטבו בשעות האלה. יכול להיות טמפרטורה, יכול להיות שמש, יכול להיות תנאי סביבה.
מדהים.
יכול להיות...
וכשאת אומרת לחלוב, מה זה אומר? הם משאירים את הפרח או הם צריכים לקטוף את
זה
אותו?
זה לא לחלוב? פרח, זה אז פרי.
אז מה זה?
פרי? זה פרי, זה מין קפסולה כזאת יפה פייה. היא קשורה בסיפורים של אגדות שונות, אם תסתכלי על ההיסטוריה של פרג האופיום. היא משהו כזה דומה קצת לרימון. ואז יוצאים לשדה וחורצים אותו או לאורך או לרוחב.
כן.
ואז יוצא חלב לבן בטיפות, ועוזבים אותו כמה זמן, ואז הוא הופך להיות כהה כמו שוקולד. ואז הם חוזרים לשדה והם מורידים את זה, מייבשים, וזה האופיום שנמכר. כמובן שבצורה מודרנית, היום כבר עושים את זה אחרת. היום כבר לוקחים את הפירות האלה, כי עדיין מפיקים את האופיאטים כן, מפרג. כן. לוקחים את הפירות האלה, מייבשים אותם, פותחים את הפירות, מוצאים את כל הזרעים. כי אחד מהדברים המופלאים גם, שזרעי פרג אין בהם אופיאטים, אז את יכולה לאכול עוגות פרג בלי חשש. איך הטבע עשה את זה? הוא סידר את האופיאטים רק בחלב, והזרעים נקיים. אז באופן מדעי, פותחים את הקפסולה, מוצאים את כל הזרעים, מייבשים את זה, ואז יש תהליך כימי נקי כדי להפיק מורפין, קודאין, לא צריך לעבור דרך אופיום. כן. לוקחים את כל החלב הזה, את כל הפרי המנוקה התחון, ומעבירים אותו שלבים כימיים כדי להפיק.
מה השלבים הבאים במחקר? זיהינו, איתרנו, כתפנו, הבנו מה התנאים האופטימליים, הבנו מה העונה, מה עכשיו?
עכשיו צריך להחליט על מה עובדים, אם רוצים
לממש איזשהו חומר.
לממש איזשהו חומר.
כן.
אז צריך להחליט על מה עובדים. ואז אם יש איזה מישהו שמבקש אותך לחקור נושא מסוים, אז את הולכת על הנושא הזה. אבל בכל אופן יש לנו ידע מספיק. אבל אם נניח נחליט שאנחנו רוצים לחקור תרופה לסוכרת, כמו למשל עם הסירה הקוצנית שנדבר עליה, אז צריך לנסות למצות את החומרים הפעילים. צריך לבדוק, זה הולך להיות שלב כימי.
וזה ממש ניסוי בתהייה.
כן, שלב כימי ארוך. כאשר כל הזמן אפשר לבדוק את הפעילות הביולוגית. זאת אומרת, את לא יודעת מה את מחפשת בחומר הכימי, אבל נניח במקרה של סוכרת, את מחפשת משהו שיוריד סוכר. את מתחילה ממיצוי שלם, ואת מצמצמת את זה יותר ויותר, עד שמגיעה לשלב שאם תורידי ממנו משהו, כבר לא תהיה פעילות של הורדת סוכר בדם. אז את מגיעה למיצוי שמכיל 4 או 3, במקרה הכי טוב, תגיעי לחומר אחד, זה יהיה נפלא.
למה זה הכי טוב?
כי הרפואה מודרנית יכולה לקמת את זה בצורה יותר רפואית. את תוכלי לתת לבן אדם חומר אחד, ואז תשלטי גם על הכמות וגם על השפעות הלוואי.
הבנתי, אז זה הרבה יותר קל בעצם להפוך חומר אחד לתרופה.
נכון.
הבנתי.
הרבה יותר קל להפוך לחומר אחד לתרופה.
נכון, האמת שגם כמה חומרים מייצרים איזושהי אינטראקציה ביניהם, ואז צריך למדוד באיזה אחוזים כל חומר נמצא באינטראקציה הזאת, ואיך מעבירים את האינטראקציה הזאת לתוך קפסולה, ואיך בתוך הגוף הקפסולה הזאת עדיין נשארת באותה אינטראקציה של חומרים שיכולים לתת את הפעולה שאנחנו מחפשות.
למרות שיש היום צורת חשיבה שלא מקובלת על כולם, אבל היא מקובלת בעיקר על ידי הרבליסטים קליניים, שאחרי שאת כבר יודעת מה החומר הפעיל, אולי תחזרי ובכל זאת תתני את המיצוי השלם, כי תהיה השפעה יותר עדינה, נגיד פחות חזקה, ואולי דווקא המרכיבים הם יעזרו לחומר להיספק בגוף, להיות יותר זמין ביולוגית, כי יש את כל הסיפור של זמינות ביולוגית שצריך באיזשהו שלב לדבר עליו, שלא כל חומר מהטבע נספג בגוף
באופן
ביולוגית.
באופן אפקטיבי, באופן שמשפיע.
כן, אם נותנים רק אותו. כמו למשל קורקומין שמופק מהקורקום, שכולם היום יודעים כמה שהוא פעיל, בעיקר נניח אנטי-דלקתי. אבל שנתנו קורקום, קורקומין נקי, זה לא הייתה לו זמינות ביולוגית, הוא לא הגיע כל כך מהר לתאים. היום מערבבים אותו עם פיפרין, פלפל שחור, מיצוי מתוך פלפל שחור, והמיצוי עולה פי 50, הזמינות עולה פי 50 יותר. אני לא אז היום יש גם על זה המון מחקרים, זה עולם ומלואו.
אז כשאני לוקחת קפסולת קורקום, אני בעצם לוקחת קורקום ופלפל שחור.
קורקומין, לא קורקומין, סליחה. עם פלפל שחור. לא, את צריכה לבדוק מה מוכרים לך. כתוב, יהיה כתוב על הבקבוק, קורקומין פלוס פיפרין. ואז את יודעת שזה הקורקומין הפעיל יותר.
מדהים, כי קורקומין לבד, את אומרת, יש לו השפעה פחותה בתוך הגוף.
הוא זמינה יותר, יגיע יותר לאט לתאים, או פחות ממנו יגיע לתאים לעשות את הפעילות האנטידלקטית.
ואיך יודעים לחבר? איך יודעים מה החיבוריות הנכונה?
המון עבודה, המון המון עבודה של מחקר, המון מדע. זאת עבודה כבר של מעבדות שונות.
זה מדהים, ממש מדהים. אני סקרנית לדעת מה קרה כשהאקדמיה נכנסה לתמונה, כי הרי אתנובוטניקה הייתה שם כל הזמן, אולי לא בשם הזה, אבל היא קרתה, כמו שאת מספרת. ואני סקרנית לדעת האם החוקרים והשטח, האנשים שהם ההילרים במקרה של הדוגמאות שאת נתת לי, האם הם השתלבו יפה, שיתפו פעולה, האם גם ההילרים מרוויחים משהו מהמחקר, המחקר ברור לי מה הוא מרוויח מההילרים, יש איזה שהם שיתופי פעולה שהם כבר אפשר להגיד הפכו לאיזה תחום אחד, או שהשטח והמעבדה נפרדים?
זה עדיין נפרד, עדיין יש הרבה הילרים שהם ספקנים, כן? שהם לא משתפים פעולה. אנחנו היינו בצוות שכלל גם כמובן בארץ יודעי ערבית, אנשים שפתחו את השערים לפנינו, והם דאגו. השלב הראשון גם בהרבה מקומות בעולם, גם שולטס דיבר על זה במחקרים שלו בצפון אמריקה, הספקנות והחשדנות, הם הולכים לגנוב לנו את הרפואה העממית, הם הולכים לקחת את הסודות שלנו שעבדנו עליהם כל השנים, לא רוצים לתת להם סודות, למה שנספר להם? השלב הראשון הייתה ספקנות, עד שאמרנו להם, שהראינו להם שזה יהיה פרסום וששמם יפורסם, והאמת היא שיש לנו בפרסום שלנו, שנתנו למשרד המדע, יש את כל השמות של ההילרים.
וזה עוזר להם?
אנחנו אמרנו שזה יגדיל את הפרסום שלהם, נתנו להם, בסופו של דבר הם שיתפו פעולה. כן. היו מעט מאוד כאלה שלא רצו לשתף, אולי הם סמכו לפרסום הזה. לא הייתה עוד טלוויזיה, זה לא היה עוד על איתת היום, אפשר היה תכף ומיד להגדיל את הפרסום שלהם. זה היה הרבה יותר צנוע בשנים ההם.
נכון.
אבל תמיד כשהולכים למחקר חדש, אז לבדוק את הקרקע מחדש, לראות מה ההרגשה, האם יש, ולבנות את האמון שלהם.
זה גם בניית האמון, וגם אני חושבת שבשלבים הסופיים של המחקר, כשכבר אפשר להראות שמשהו מהידע שלהם יכול להיות בתפוצה רחבה, זאת אומרת, למשל, בעזרת איזושהי קפסולה כזאת שאני לוקחת בבית בבוקר של קורקומין ופיפרין, אמרת?
כן.
פיפרין, למשל. אז אולי זה גם מעודד להבין שההשפעה יכולה להיות רחבה. אולי זה גם יכול לעודד אותם להשתתף.
לא, הם לא כל כך, זה לא כל כך עבד עליהם במיוחד.
אז בעיקר לא. המוניטין.
בעיקר המוניטין, כן.
ואולי גם צריך להתייחס לזה בתור איזה פטנט, לא?
או. רציתי באמת להגיד משהו על הפטנטים. מה שמרגיע את החשדנות שלהם, שלא תבוא איזה חברה ותיקח את תעשה פטנט ותעשה מיליונים. אז יש היום חוק שאני באמת לא יודעת מה המקור שלו, אבל חוק נפלא שאת לא יכולה להוציא פטנט על חומר מצמח.
אז צמחי מרפא זה בכל מקרה?
אם החומר שייך לצמח, את לא יכולה להוציא על זה פטנט. כי החומר שייך לצמח. זה פנטסטי לפי דעתי.
כן, אז, לצמח יש בעלות.
בצד אחד, חברות התרופות העשירות כמו סיבה גייגי ואלה, לא היו רוצות להקדיש הרבה כספים למחקר של חומר שהם לא יכולים לצאול בפטנט. אבל, הם כן יכולים להוציא פטנט על שיטת מיצוי שהיא שלהם.
Aha.
או מודיפיקציה, זאת אומרת, לקחת את המולקולה מהטבע,
כן.
שהיא טבעית, ולעשות עליה איזה שינוי קטן, כדי להפוך אותה נניח יותר זמינה או יותר מסיסה, על זה אפשר להוציא פטנט.
Aha.
על קורקומין עם פיפרין יחד אפשר להוציא פטנט.
אוקיי, אז כן. שילוב כן.
שילוב וכן. משהו שהוא כבר לא טבעי, שהוא טיפ טיפה עבר כבר שיפור.
הבנתי.
על זה את יכולה להוציא פטנט. אז אומרים להילרים, אל תדאגו, אתם... אף אחד לא יגנוב לכם את הפטנט.
כן.
אנחנו רק רוצים לפרסם אתכם ואת שיטת העבודה שלכם, ולראות כמה יפה אתם עובדים. והרבה פעמים נתנו לנו גם לראות, נכנסנו לחצר כזאת, ובכמה כפרים היה טיפול קבוצתי, זאת אומרת, כולם ישבו בחצר, וקראו לחולה, אבל כל היתר גם ישבו בחצר, והחולה בא להילר, והוא רצה שכולם ישמעו, כי יש אפקט קבוצתי שמשפיע. כלומר, אם החולה בא ואומר, קיבלתי את התרופה וזה עזר לי, כולם יחד, וואו, והאמון של הרופא עולה בזה, עולה בעיניהם. ישבנו בחצרות האלה, מאוד נהננו לראות.
בקיצור, המוניטין חשוב.
המוניטין חשוב.
זה מה שעושה את המקצוע.
אחר כך גם שאלנו, מה קורה אחר כך, ומתברר שחלק מההילרים הטובים יותר, עוקבים אחרי החולה לראות מה קרה אחר כך. כי ביקור שני, ביקור שלישי, הם עושים ביקור בית לראות את עזר לכם או לא עזר לכם.
זה רק הגיוני. מה זאת אומרת? הם צריכים לפתח גם את הידע של עצמם. נכון. קודם כל הם צריכים לעזור לחולה או חולה, וגם הם צריכים לפתח את הידע של עצמם, לאשש את מה שהם חשבו.
כן. וגם מעניין מאוד הניסיון שלהם, הם יודעים, נגיד, מה תאונה, נפלת, שברת, בחלק הזה של עזרה ראשונה הם מצוינים. כי אדם אין לו זמן להגיע כל כך מהר לבית חולים, אז יש הרבה מאוד תרופות לנפלת, שברת, נפצעת, נשרטת, כל הדברים האלה, נשך אותך כלב, נשך אותך נחש, נשך אותך אקרב, וזה הם באמת טובים. והם יודעים להבחן גם מומים מולדים, או משהו כרוני, ולהגיד, זה לא יעזור לך, או במקרה הזה באמת תלך לבית חולים.
מה זאת אומרת? הם יודעים להגיד על דברים שהם לא ידעו לעזור, פשוט כי זה...
כן. כי הם יודעים שזה נניח אותה משפחה סובלת משיתוק או אני לא יודעת איזה בעיה של המשפחה. הם יודעים להבחין איזשהו מום מולד, מום משפחתי. זה דפקט, כן.
השילובים האלה שתיארת לי, למשל עם הקורקומין והפיפרין, זה משהו שגם הילרים לפעמים מנסים לעשות, לשלב דברים או לתת טיפול לבעיה שכדי לטפל בה צריך לשלב בין כמה צמחים שהם עובדים איתם?
זאת שאלה טובה, כי... כשאנחנו עשינו את מסקנות הסקר האתנובוטני הישראלי, ראינו ירידה, יש יכולת בפורמולות העתיקות של הספרים העתיקים, יש יכולת יותר גבוהה לעשות פורמולות. הם יותר מעיזים לקחת צמח א' ב' ג', כמו ברפואה הסינית, שהיא בכלל מבוססת על פורמולה, שמורכבת מארבעה צמחים שונים, או ארבעה כוחות שונים, יש להם את הקיסר, שהוא הצמח המרפא העיקרי, יש להם את השר ואת עוזר השר ואת המשרת. כלומר, ארבעה צמחים שונים שעוזרים לצמח, זאת אומרת, שלושה צמחים נוספים שעוזרים לצמח, נגיד, להגיע למקומות.
להיות הכי אפקטיבי.
הכי אפקטיבי ולהגיע למקומות ולמנוע השפעות לוואי.
כן.
בארץ, בניסוי שלנו, יש ירידה ביכולת לעשות פורמולות, והם חזרו להשתמש בצמחים בודדים. כאילו הם פחות מייזים. מה שהיה לפני, למשל הרובה, הרפואה הערבית של המאה העשירית לספירה, כפי שאנחנו רואים אותה בספרים עתיקים, יש בה יותר פורמולות, יותר תערובות.
יכול להיות שהרפואה הקונבנציונלית שהתפתחה מאוד, והתפוצה שלה כבר באמת רחבה גם בישראל, כמו שתיארת לי, קצת גורמת להילרים כאלה לחשוש מלעשות חיבורים, לקחת יוזמה. ואז הם ככה שולחים אותך אל בית החולים, אם הם חושבים שהצמח הבודד לא יעשה את העבודה.
הם גם מפחדים להשתמש בצמחים שהם קצת רעילים, למשל, הדודה הרפואי, זה סיפור בפני עצמו, הדודה הרפואי, שיש בו, המדע היום יודע, זה היה צמח שהיה טוב לפריון, הרי הדודה ניתן, הדודה הרפואי שנתנו, הדודאים, שראובן נתן לאמו, כדי שכשהוא בא וכולו, רחל ולאה, כל הסיפור, מדודאי בנך כדי שהיא תיכנס לרעיון, זה נחשב היה לצמח של
פריון. כן.
של פריון. דרך אגב, זה נחקר בצורה מודרנית ולא מצאו.
אז יש לזה הסבר ספרותי התנה. יותר כן. מאשר הסבר ביוכימי.
אבל יש בצמח הזה שלושה חומרים פעילים, כמו למשל אטרופין, שהיה במלחמת המפרץ, ניתן לאנשים בקיטים האישיים
נגד ערכות.
ערכות נגד רעלים, זריקה לתת נגד רעלים, זה אנטידוט לרעלים.
וואו.
יש בזה שלושה חומרים פעילים שמורפין, סקופולמין ויוציאמין, לא משנה. בכל אופן, יש לדודאים השפעה קצת פסיכואקטיבית.
כן.
והיום הם נזרים ממנו. אז הם קוראים לצמח הזה ההילרים, השכי השטן, או דודאי השטן.
עד כדי כך?
וכן. השימוש היחידי שמצאנו בדודאים, שהוא בהחלט יש לו השפעה פסיכואקטיבית, והשימוש היחידי שהם מעיזים לתת אותו, הם נותנים אותו לתרנגולות שיש להם בחצר, שהן מסרבות לדגור, הם נותנים להם לנקר קצת בפירות של הדודאים, ואז התרנגולות נהיות קצת יותר מסטוליות, והן מוכנות לשבת על התרנגולת.
זה מוכנים.
השכי השטן תיזהרו ממנו, אבל התרנגולות היו מסטוליות, ראינו אותן יושבות בנחת, ודוגרות על הביצים.
צ'ילן וצ'יל. מעניין. וזה מעניין גם למה הם מפחדים בעצם. בגלל ההשפעה הפסיכואקטיבית הם חוששים...
הם חוששים שהם יגזימו, או שזה יהיה שימוש לא נכון, או שהיה להם עם זה ניסיון קצת לא טוב, ואז הם רוצים... להימנע קצת מהשימוש בזה.
טוב, זוהרה, אני יכולה להמשיך את השיחה הזאת עוד הרבה זמן, אבל אנחנו צריכות לסכם את הפרק. אז נסכם. אתנובוטניקה היא תחום מחקר שעוסק במפגש בין האדם, אתנו, לצמח, בוטניקה. בעצם מדובר בלמידה של ידע שהצטבר במשך שנים בתרבויות מגוונות ברחבי העולם, שקשור לצמחייה בדרך כלל מקומית. מדובר בידע מעשי, כלומר נתונים על אודות צמח מסוים שיכולים לסייע לאדם. ריפוי מחלות, הקלה על כאבים, שיפור טעמי המזון, הפקת ריחות וחישוף, הם חלק מהמטרות של ישמן, צמחים מגוונים, נחקרו בתרבויות בעולם. בישראל מדובר בתחום מחקר צעיר יחסית, שעד זוהרה היית שותפה לטיפוחו ופיתוחו בכך שהקמת את המחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני, והיית שותפה לתיעוד ומיפוי של צמחי מרפא בישראל. את הפרק הבא, את הפרק השני, נאחד לנושא הזה. שלבי המחקר האתנובוטני הם רבים ותלויים בשיתוף פעולה של מקור הידע, האנשים עצמם, הילרים. השלב הראשון הוא איתור גורם הסמכות. האדם שהקהילה מביעה בו אמון, שהקהילה עצמה מזהה אותו בתור בעל הידע. בשלב השני, צוות המחקר מנסה להשיג את אמונו של ההילר, כדי שזה ישתף פעולה ולא יחשוש מגניבת סודות מקצועיים. ציינו שכדי לתמוך בתהליכים מדעיים, חוקק חוק בינלאומי שלא מאפשר לרשום פטנט על חומר פעיל בצמח, משום שהחומר שייך לצמח וגילויו לא מזכה ברישום. כן אפשר לרשום פטנט על שיטת מיצוי יעילה של החומר הפעיל שנמצא בצמח. השלב השלישי הוא ביצוע שאלונים, שבמסגרתה מקבלת החוקרת את המידע מההילר, ואז חשוב לזהות את הצמח עצמו, משום שיכול להיות שאנשים שונים קוראים לו בשמות אחרים. הזיהוי הוא השלב הרביעי. מי שזוהה, אפשר לתעד את הצמח ואת ההשפעות שלו. השלב הבא הוא מיצוי החומרים, השלב שבו נחקר אופן ההפקה של החומר מהצמח. לכל צמח, לכל חומר, יש תהליך הפקה שונה. למשל, עידוי, הרתחה או המסע באלכוהול. ואז צריך לבדוק מה עושה החומר הפעיל בגוף האדם. כיצד קורה המפגש בין החומר לבין הגוף? פנימי או חיצוני? לאן צריך החומר להגיע בגוף האדם כדי להיות יעיל? האם החומר חדיר בכלל? האם הריכוזים שבהם הוא נחקר במעבדה הם הריכוזים המתאימים גם לטיפול במחלה מסוימת או טיפול מאוד נקודתי בתא מסוים? בשנים האחרונות מעטים המקרים שבהם מגלים צמחים חדשים שיש בהם חומרים פעילים, משום שרוב הצמחים שמועילים לאדם כבר התגלו. מה שכן ממשיך להתגלות הם חומרים פעילים או שימושים חדשים בצמחים שכבר הכרנו, שמוכרים למחקר ולאדם. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו ביחד, פרופסור זוהרה יניב בחרך, אתנובוטנאית, ביוכימאית של הצמח, לשעבר חוקרת בחירה במחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור עליכם. תודה לכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.
Trees came alive. Bees left their hive, they came out to see.